שלא היו מדברים אחד בפה ואחד בלב. אבל מהי הקנאה הזאת? התורה באה ללמד לנו יסוד גדול. אדם יכול ללכת כל ימי חייו בתחושה, בידיעה, שהמעשים שלו צודקים, שהראייה שלו צודקת, שהשפיטה שלו צודקת. כל ימי חייו, יכול להיות גם פחות, שנה, שנתיים, חודש, 20 שנה, אבל יכול להיות גם כל ימי חייו בתחושה שהמעשה שלו צודק, שהראייה שלו צודקת, והפסק שלו צודק. עד שלפתע מתגלה לו שכל ההבנה שלו, שכל הראייה שלו, שכל ההכרעה שלו, בטעות יסודה. השפיטה שלו אינה שפיטה נקייה. ומאיכן היא נובעת? היא נובעת מכל מיני הגיעות אישיות. הנה נראה על השבטים הקדושים. בא יוסף עליהם, והם מתחילים להרגיש שהאח הצעיר יש לו יומרות שלטוניות. הוא מחפש להתבלט, הוא מנסה אולי למצוא חן, להיראות המורחב שבאחים, הוא רוצה שכולם יהיו כפופים לו, הוא יותר מקורב לאבא, יש לו דברי ביקורת עליהם, הוא רואה בהם פגמים, הוא מספר לאבא, זה מלשין. אם יהיה דבר כזה במסגרת של ישיבה, אחד הבחורים יתחיל לשים על בחורים אחרים, והוא ייראה כל הזמן כמו פני פוקר, ככה ייראה כאדם נקי, כאדם שלב, כאדם נחמד, מחייך, שלב עם כולם. הרי אחד כזה עם כל החברה. תקיע אותו. אז אחד לא יתקרב ב-400. והנה השבטים מרגישים, אחרי יש לו עוד שלטוניות. נו, ואם זו התחושה שלהם, אז הם רואים ביוסף כאויב. כל מה שהם שומעים ממנו, הכל מתפרש אצלם בכוונה שלילית. הוא מספר להם חלום. הנה, אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה, הנה כמה אלומתי וגם מצווה, והנה תסובן על אלומתי, חלמה תשתחזן על אלומתי. הנה, איזה ראייה, כל המחשבה שלו, כל התפיסת עולם שלו, כל מגמת פניו, איך להשתלט עליהם. והנה השמת ויראה, ואחד עשרה כוחנים מתאהבים לי. אותו הדבר. חז"ל אומרים במדרש, באמת, השבטים הקדושים ידעו שיוסף הצדיק רואה את דברי נבואה. זה לא סתם סיפורים, זה לא סתם דמיונות בלבד של אחד שמחפש, אחד שממציא, הרי כל החלומות הולכים אחר הפה, כל החלומות הולכים אחר הרעור הלב. לא רק זה, בתוך ליבם, בתוך תוכם, הם ידעו שיוסף הצדיק איננו חלומות, איננו חולם חלומות של אדם פשוט. החלומות, יכול להיות, יש גם לו, יש לו רצונות, אבל באמת הם ידעו שיש כאן דברי נבואה. ריבונו של עולם, אם הייתה ידיעה כזאת, אם הייתה הבנה כזאת, אז איך הם מגיעים למצב כזה של וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום? איך הם מגיעים למצב כזה של המלוך תמלוך עלינו עם השול תמשול בנו ויוסיפו עושנו אותו? מוסיפים שנאה על שנאה. כמה כבר אפשר לשנות? תימא, אם באמת הם מבינים והם יודעים שיוסף אמנם הוא צעיר בחור בן 17 שנה, אבל משמיים כבר מראים לו כל מיני חזיונות, כל מיני נבואות עתידיות, רק שהם לא יודעים לפרש אותם. אז למה להגיע למידת שנאה? קצת לא ימצא חן בעיניהם. התשובה לכך, כשיש קנאה, כשהקנאה שוכנת בליבו של אדם, גם אם אותו אדם חכם, גם אם אותו אדם מנסה להשתמש בכל מיני מובאות, בהסברים, בנימוקים הלכתיים, כבדי משקל, ככל שיהיו, הקנאה מעוורת את עיניו של אדם, נוטלת את עיני השכל שלו. הנה, הם רואים והם יודעים. שמה? שאחיהם רואה דברי נבואה. אז למה לקנא? אז למה לשנוא? אז למה להוציא קנאה? הקנאה נבעה מתוך כך שהם ראו ביוסף בר מעלה מהם. אדם רואה את זולתו, הוא יותר מצליח, הוא יותר תופס את העניין, הוא יותר מבין, הוא יותר משיג השגות. זה דבר שגורם לדרך כלל קנאה. למה יש לו? למה הוא מצליח? למה הוא יותר מקובל בחברה? ואחר כך האדם מחפש כל מיני סיבות ונימוקים זרים, למה הוא לא מספט את אותו בן אדם? כאשר הסיבה האמיתית היא הקנאה. אדם לא מגיע בכלל שמקנא, הוא לא מקנא. בואו ותראו, הנה דבר נפלא. הרב קוק אומר, באורות הקודש. ובתוך הדברים הוא אומר דבר מבהיל. אומר, יש יצר הרע נסתר מאוד במעמקי הנפש. קנאה מרכבת עצמות. כמו ששלום המלך אומר, רוכב עצמות קנאה. המביאה רפיון ומחשכים לכל רעיון של אורה. גם מפוכח, רואה, שומע, מבין בליבו ובנפש לו, אבל היא מחשיכה את האור. הקנאה היא מוזרה. רבים לא יכירוה. לא יכירוה, לא ירגישו בה שישנה. למה? מפני שישנם כמה גורמים שמונעים את השפה מלהביעה. אבל היא ישנה. נרדמת היא במחבואי הנפש האנושית, והיא יוצאת לפעמים בצורות שונות, חוץ מצורתה האמיתית. הנה, אצל האחים מה זה היה? באיזה צורה? חושיבו בית דין. ומה היה הדיון בבית הדין? רודף. יש לו יוסף הצדיק דין של רודף. כאשר הוא רודף, הגמרא אומרת רודף. וכן זה הדרך, יש גמרות ויש כללים ויש פוסקים. לא בצורה, בלבוש שלה הקנאה יוצאת. תולים את זה בכל מיני מוקים הלכתיים. והיא יוצאת לפעמים בצורות שונות חוץ מצורתה האמיתית. כדרכן של כל התוצאות של הקנאה, שאינן מתלבשות כי אם במלבוש נוכרי. למה? לא בגלל שהוא כזה ויהיה שהוא כזה, הוא בגלל כך או בגלל כך. רק האדם לא יאמר את התשובה האמיתית בגלל שהוא מקנא בפלוני. ונושאות עליהן מתייצב. הנה רבותיי, נבין, גם נבין מה בדיוק היה שם. אפילו באנשים כל כך קדושים, אנשים כל כך גדולים ברי מעלה כמו השבטים הקדושים, שבטי יה, אותה קנאה חבויה, דקה מן הדקה, כמה שהם ידעו, שהוא הגיע למדרגה של נבואה, הוא רואה דברי נבואה עתידיים, עוד עשרות שנים, אבל הם ציפו את הנימוקים שלהם, את הכוונות שלהם, את הפסק הלכה שלהם, לכו ונהרגהו, או לכו ונזרקהו, כל הפסקים שפסקו, או כפי שהמדרש אומר, שלחו עליו כלבים, לא יודע אם היה להם אמסטפים אז, היה להם בטח כלבים, וטעים, שלחו עליו כלבים. למה? כי הדבר אומר, זה מסרת ערכים, שמי שמדבר לשון הרע, אז ראוי להשליחו לכלבים. הם רק בנימוקים הלכתיים משתמשים. רק! אבל מה מביא אותם אל הנימוקים הללו? קנאה חבויה. 22 שנה. האחים הקדושים מתהלכים בתחושה שכל צד, כל פעולה, כל דיבור שדיברו, כל מעשה שהם עשו, בצדק, על פי ההלכה. הם לא סטו מהראייה ההלכתית, מהראייה התורתית. והנה, אחר 20 שנה מתברר להם שזה לא מה שהנחה אותם. ויאמר להם, אני יוסף, ולא יכלו אחד לענות אותו מפניו, כי נבהלו. מה הם נבהלו? עצם זה שהם ראו את יוסף עומד לפניהם, התברר להם, 20 שנה הם היו בתחושה של צודקים. 20 שנה הם התהלכו בתחושה שהם נקיים מכל שיקול, מכל נגיעה אישית. והנה, נחשף בפניהם האמת. האמת היחידה שכל מה שהניע אותם אותה קנאה חבויה, כמו שאומר הרב קוק, פתאום מתגלת. היא פתאום מתגלת באיזה מלבוש של פסק הלכה, של מושב בדין. אלוהים נמצא בעלת אל, אפילו הקדוש ברוך הוא. גזרו אפילו על ספי שמיה שאף אחד לא יגלה ליעקב. כל מה שהם עשו. אבל זה צד אחד. הרב קוק אומר דבר מבהיל. הקנאה המוזרה היא הקנאה באלוהים. כל כך קשה היא הקנאה, שלא רק ברעהו המצליח, זה שחכם ממנו, זה שיש לו יותר, זה שמקובל יותר בחברה. מי שתמונה בו, מי שעצורה בו מידת הקנאה, סוף דבר שהאדם הזה מפנה את אותה קנאה כלפי בורא עולם. מתחיל האדם לחשוב, מי ברא את העולם? הוא מאמין שמתברך, הכל יכול, מציל ומשגיח, הכל צד ושאל. אבל אם האמונה שיש בתוכו, כל זמן שיש בו קנאה, מתחיל להערר, למה הוא מחליט לבד שמה? הוא מקנא מדוע הקדוש ברוך הוא הכל יכול? האדם מקנאו באלוקים על עושרו האינסופי והשלמותו המוחלטת. ואותה קנאה גורמת לו עקמומיות הדעת וחשקת המחשבה, טמטום השכל ורוגז הרוח. וכשכל האמצעים אינם מצליחים להכיל את זעמה, היא מסתיימת בכפירה מוחלטת. הוא לא מתאפק בקנאה הזה שיושב לצידו לסר. ספסה לך כיסא סמוך, לא! או שכן, או מכר. הוא מתחיל לקנות באלוקים. הוא מגיע לקנאה מוחלטת. כמה קשה הקנאה, ופעמים היא לא ניכרת. דברים קלים. קורח. המן הרשע. המן הרשע. ירובעם בן נבט. כל אלו איבדו את עולמם בשביל קנאה. שירמו תרוח. המן הרשע שלא היה כמו מי שזכה לכבוד מלכים, כל העולם כולו היה בידם. היה בידם. בכל זה איננו שווה לי, הוא לא יכול לסבול, הוא רואה איזה זקן אחד שאינו משתחווה לו. קורח זכה לכל המעלות שאף אחד לא זכה. בעל רוח הקודש. מנושא הארון, חכם גדול בתורה, עשיר, 300 מפתחות היו בידיו רק של אוצרות זהב וכסף. את הגול הוא איבד בשביל הקנאה שנתקנה בנשיאותו של אלעזר בן עוזיאל. ירובעם בן נבט, אומרת הגמרא במסכת חולין, הוא כבר תפסו הקדוש ברוך הוא לירובעם בן נבט בידו ואמר לו, חזור בך ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. שואל אותו ירובעם בן נבט, מי בראש? אמר לה, בן ישי בראש. אמר לה, ילקח לה בעינה. אתם יודעים מה אומר הרמח"ל? הקדוש ברוך הוא רמז לו שהוא בראש. כך הוא אמר לו, אני, אתה ובן ישי. הנה, הוא אמר לך שאתה בראש. כאב לו שדבר לא, אני לא יכול לסבול שבן ישי אולי יסתפקו שאולי הוא ראשון. אמר לו, הוא ראשון. הוא מקנה, הוא לא יכול לסבול שהוא יהיה בראש. רשע מרושע מחטיא את הרבים אין כמוהו. אין לך שום זכויות. חסד אמיתי עושה עםך, הקדוש ברוך הוא מוכן לשלוח לך על הכל, להציב אותך ברום המעלה באושר הגדול ביותר, באושר הנצחי, באושר רוחני הגבוה ביותר. רק תחזור בך, אני ניחמתי. ומקנה, מדוע בן ישי פרוש? נו, זה אחד מן האדיוטות שאין להם חלק לעולם הבא. האדם מפסיד את כל עולמו. לא רק העולם הרוחני, עולם הנצח, גם פה בעולם הזה, למה בן? אין, אדם שכל מה שמניע אותו זה קנאה, לא יכול להיות. הוא קו על כל קנאה. הוא מעיד החדיזה. מי? שמשרש מתוכו את המידה הזאת. לא רק שיש לו חיים נצחיים, לא רק שיש לו עושר פה בעולם הזה, אלא שהוא יכול לגרום עושר לכל העולם כולו, ובזכותו כל העולם כולו נגען. והנה אנחנו מוצאים במדרש, בפתיחה רבתי לך. אומר המדרש, כשהכניס מנשה לחזקיהו צלם בהיכל, כעס הקדוש ברוך הוא על ישראל ואמר להחריב את ביתו ולהגלותם בין האומות. באו אבות העולם לפני הקדוש ברוך הוא, ראשון אברהם, ואמר ריבונו של עולם, זכור שלבין 100 שנה זיכית אותי בבן. וכשהיה בן 37 שנה ציוויתני, תחנה את בנך את יחידך, לך עלה ולי לעולה, וכבשתי את רחמיי לעשות רצונך, והתאכזרתי עליו כדי לקיים את דבריך ריבונו של עולם. זכור לי מה עשה זה ורחם על בניי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא. בא יצחק למי הקדוש ברוך הוא ואמר לו, ריבונו שלנו, זכור כאשר ציווית את אבי לעבדני. הייתי בן 37 שנה ולא תירצתי, אלא פשטתי צווארי על גבי המזבח ואמרתי לאבי, שור אותי טוב, פשטתי צווארי על גבי המזבח לעשות רצונך בלבב שלם, זכור לי זה. הוא קיבל הקדוש ברוך יעקב אבינו אמר, ריבונו של עולם, זכור שכל ימי הייתי נרדף עד שילדתי 12 בנים ונצטערתי כל כך הרבה, תערור של עשיו לבן, עדינה ויוסף, ונצטערתי הרבה בגידול בנים. ריבונו של עולם, זכור לי זאת. אמרו של לפני הקב"ה, ריבונו של עולם, זכור זאת שארבעים שנה שימשתי את בניך ורצתי לפניהם כסוס במדבר, וכל חיי התקרבתי למענם ונתתי להם תורה. זכור אותו ריבונו של עולם. עד שבאה רחל לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה, ריבונו של עולם, זכור שיעקב עבד את אבי 7 שנים ואהבני אהבה גדולה. כשהגיע היום שיכנס לחופה, אבי יעץ להחליפני באחותי לאה, ובשלכה נתן לי יעקב סימנים, וכשראיתי שאבא מכניס את לאה במקומי תחתיי, מסרתי לה סימנים כדי שלא תהיה בחרפה, כדי שלא תתבייש. ריבונו של עולם, ומה אני בשר ודם שיש בי קנאה ושנאה ותחרות? כבשתי את קנאתי כדי שלא תתבייש אחותי, ושתקתי וויתרתי על כבודי ולא קינאתי באחותי, שהרי אישה מקנאה בירי חזרתה. ריבונו של עולם, אתה מלך חי וקיים לעד ולעולמי עולמים, שאין לפניך קינה. אתה מקנא לעבודה זרה? הרי אין בה ממש. רחם על בניי. אמר לה הקדוש ברוך הוא, רחל, בשבילך אני מחזיר אותה למקומה, שנאמר, אני קולך מלכי ואנחנו נמדתי את אחר לשבורתך, נשבו מארץ אויב. ויש תקווה לאחריותך ממה שנשבו גם מארץ. כך כתוב במדרש, בזכות שתיקותה אשר רחל שלא קיטה בעבודה ככה. זה נפלאי. כל הגאולה העתידה, כל הרחמים והחסד שהקדוש ברוך הוא עושה יום יום שעה שעה מול כל החושר שניכר לעינינו, וגם הגאולה העתידה, תפילת מי? זכות מי עומדת לעם ישראל? כל בשביל שאותה מידת קנאה טבעית שתבועה בכל אחד ואחד, זה דבר טבעי. למה מישהו קנאה? הוא רוצה להיות בולט, הוא רוצה להיות מצליח, והוא רוצה שיסתכלו עליו, והוא רוצה שרק לא יהיה כסף, והוא רוצה שרק לא יהיה כבוד, והוא רוצה, יש האדם, הוא רצוני, הוא הכל רוצה. בכל אדם מקנה. למה לא תקנה? אמר אחד מגדולי החסידות. מעניין, אדם לא מקנה בחברו ללמוד ממנו. למה שלא יהיה קנאת סופרים? יותר האדם נגרר אחרי קנאת הדברים הנפסדים, אחרי כבוד, אחרי למה הוא בולה יותר, כל מיני דברים כאלה אחרים, דברים זרים, שכל הזמן תשחה בך מידת הקנאה, אבל כל הזמן מידת קנאה חיובית. הוא מצליח, הוא לומד טוב, גם אני אלמד כמותו. הרי איך הוא השיג את ההשגות האלה? על הלימוד, על כל המעשים שלו? אני אלמד כמותו. אבל לא הקנאה השלילית, למה הוא? למה יש לו? למה דווקא הוא? הנה, האדם מאבד את כל העולם שלו. אין לו נחת רוח בחייו. מה שהוא לא יעשה, וגם אם יהיה לו, אין לו נחת רוח. מפני שיש לו 100, הוא רוצה 200. למה? מפני שהקנאה, אותה קנאה, מחשיכה את הנפש שלו. אנחנו לא נדבר היום על שבת, אלא נדבר על עניין לחנוכה. הגמרא אומרת במסכת שבת, כ"א עמוד ב', תנו רבנן, מהי חנוכה? תנו רבנן, שכשנכנסו יוונים להיכל וטימאו כל השמנים שבהיכל, או כשגברה מלכות בית חשמונאי וניתקום בדקו ולא מצאו אל הפח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה די בו אלא להדליק יום אחד ונעשה בו נס והדליקו ממנו 8 ימים ושנה אחרת כבאום ועשאום ימים טובים בהלל ובעודה. והגמרא במסכת שבת זה סיפור הנס שבגינו תקנו לנו חכמים להדליק נרות 8 ימים וגם הלל והודעה. דרך אגב, התוספות במסכת בבא קמא בבית עמוד בית אומרים שהסיפור הזה של בית חשמונאי, נס חשמונאי היה 260 שנה קודם חורבן בית שני. הפתי ש... כלומר מלכות בית חשמונאי, הפתי שמהגמרא במסכת בבא פרק קמא דעבודה ורם השמע של לכאורה זה 206 שנים, הכוונה היא אולי מלכות בית חשמונאי התחילה 260 שנה קודם חורבן הבית, והסיפור עם המלחמה, המלחמה ביוונים הייתה אולי ב-206 שנים קודם חורבן הבית. אם כן, בעבור נס פח השמן תקנו חכמים להדליק 8 ימים נרות, ובעבור נס המלחמה הלל והודעה. הרי שתי הדברים שונים. נס פח השמן תקנו זכר לנס הדלקה, זכר לנס המלחמה תקנו הלל והודעה. לכן לדעת הרמב״ם אישה לא יכולה לומר הלל בחנוכה. בחנוכה אנחנו גומרים את ההלל בניגוד לכל המועד של פסח אפילו. כל כך הנס גדול שקבעו לומר הלל שלם עם ברכה. הגמרא אומרת מסכת שבועות, 18 ימים בשנה גומרים בהם את ההלל. 8 ימים של חג הסוכות, יום טוב ראשון של פסח, יום טוב ראשון של שבועות, ושמונה ימים של חנוכה. מה עם חול המועד פסח? לא גומרים את ההלל, ראש חודש לא גומרים את ההלל. כל כך נס גדול נעשה לאבותינו, שבגינו קבעו חכמים לברך ולגמור את ההלל. אומר הרמב״ם, נשים שאינם במלחמה הרי אין דרך אישה לכבוש, לכן לא שייך שהיא תאמר הלל, מה תברך? אם היא רוצה לומר פסוקים כדרך הלל, הודעה לשם נדברך, אפשרי, אין בעיה. אבל לברך בשום פנים ואופן
אישה לא תוכל לברך כיוון שאינה במלחמה. דרך אגב, כולנו יודעים את הקושייה המפורסמת ששואל האשכול והראשונים, שאר ראשונים, למה תקנו חכמים 8 ימים להדלקה? הרי בעצם הנס היה 7 ימים בלבד, הרי היה בו כדי להדליק יום אחד, כן, מספיק להדליק 7 ימים, שמן ליום אחד היה, הנס היה, התוספת הנס, תוספת השמן, היה זה 7 ימים, נדליק 7 ימים. ויש שתי תירוצים מביא, האמת היא שיש המון עשרות תירוצים, יש תירוצים כמניין חנוכה, מניין חנוכה יש תירוצים. אבל מרן בבית יוסף הביא שתי תירוצים עיקריים, תירוצים חזקים, אחד ממנו ואחד בשם הרן, בשם רבנו ניסים. תירוץ אחד, אומר מרן, שכשהכהן בא למזוג את הבזך, היו 6 בזכים, והיה נר המערבי. הוא בא למזוג את הכוס, מה קרה? התמלא הבזך בשמן, הוא מזג עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, התמלאו כולם, התמלאו, נתברך השמן, ואז דלקו 8 ימים. נמצא שהשמן, כבר מהיום הראשון נעשה הנס בשמן. נתרבה כבר ביום הראשון. היה בפח שמן, תקשיב, בפח שמן היה בדיוק שיעור רביעית הלוג. רביעית הלוג זה שיעור רביעית, מה אמרנו, הסברנו כבר בעניין קידוש של שבת, כמה זה? 86 מיליליטר, זה הפח שמן. רביעית הלוג היה בו כדי למזוג כוס אחד שלם, ואפשר שידלק מתחילת הלילה, לילה שלם מלילות צוות הארוכים עד הבוקר. הרי בבוקר אחינו הכהן, זהו זה. בא הכהן, מתחיל למזוג את הראשון. איך שהוא מוזג טיפה, הוא בא למזוג עוד, לשפוך את הכל. התמלה כל הכוס. והוא עובר לשני, וכן עזה הדרך. נמצא שנתרבה השמן, בכל הכוסיות, 8 ימים דלק. תירוץ אחד. תירוץ נוסף אומר הרן, שכאשר בא הכהן לבזוג, מזג את הכוס הראשון, מזג, שפך עד הסוף. מה קרה לפח? הפח התמלה, נשאר בו קצת טיפה לחלוחית, התמלה מחדש. כמו איפה מתינו דבר כזה? של השונמית, אשתו של עובדיה הנביא. מה יש לכי בבית? ואת אומר האישה, אין לעמתך כל כי מסוך? מה אומר לה אלישה הנביא? ואיך היא תעשי כלים מכל כחינייך, כלים ריקים אל תמעיטי, תסגרי את הדלת עניי ועל בנייך, הם מגישים אליה והיא מוצקת, בלי סוף. עד ששאלה, יש עוד כלי, אמרו לה, אין כלים, ויעמוד משם. והנה ברכה. נמצא, שהשמן יתברך בכוס, בכלי. הנה לנו 8 ימים של נס. זה שתי תירוצים. אבל האמת היא, שלפי גרסת הרב אחי גאון בשאילתות, בכלל אין מקום לקושייה. רב אחי גאון יש לו גרסה יוצא דובר בגמרא. מה הוא אומר? מה כתוב בגמרא? הוא מצאו פח שמן, חתיב החתמות של כהן גדול, ולא היה בו להדליק אלא יום אחד. רב אחי גאון גורס כך, ולא היה בו להדליק אפילו יום אחד. כלומר, מצאו פח שמן שלא היה בו מספיק אפילו לבזך אחד להידלק כל הלילה. אפילו ביום אחד, אפילו אם תמלא רק כוס אחד, שידלק נר אחד, נר איש וביתו. לא היה בו כדי להדליק את שיעור המצרה של רביעית הלוב מתחילת הלילה עד הבוקר שבא הכהן ומחליט את הפתילות. אז הוא שם, הם היו בוטחים בתחום הזה שבאו להתאים. זה לא עושה לסמוך על הנס. אין איסור להדליק. אנחנו נראה בהמשך אולי מתי יש איסור, מתי אין איסור. בכל זאת, הם היו בטוחים, זה לא עניין של סמיכות על הנס, תשאו לשים שמן, ראו שמתרבה. זה עניין סמוך על הנס. אבל זו אותה שאלה ששואלים אצל רבי חנה בן דוסה. רבי חנה בן דוסה, איך? הרבה דברים אנחנו רוצים, אומר הרב אחידה. אחד, שכל הנהגותיו הטבעיות הם נס, כמו שכותב הרמב"ן בסוף פרשת בו, הוא רואה בכל הנהגה טבעית נס. אחד כזה אצלו לא שייך, אין תופעין על הנס. הניסים אצלו הם לא דבר טבעי. כך כותב הרב החיגאון. אז כן, לפי גרסת הרב החיגאון, הנס היה, הנס היה כבר ביום הראשון. לכן, אין מקום לקושייה הזו. למה היה צריך בכלל, לגופו של עניין, למה צריך 8 ימים נס? מרן בית יוסף כותב בסימן תפרש עין, היות וכולם היו תמהם מתים, והרי תמה מת אינו יכול להתאר אלא לאחר 7 ימים, והזעה השלישית הוא שביעי, ועוד יום אחד להכנת שמן טהור. לכן היה צריך, משמיים הקדוש ברוך הוא סיבל שיהיה נס של 8 ימים, שיבלה 8 ימים, בינתיים הם יספיקו להתאר. וטעם אחד כותב מרן. הרם כותב שהטעם לנס 8 ימים משמיים, כיוון שהיה שמן טהור בריחוק 4